השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת וישב. פרשת וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אנחנו השבת נקרא פרשת וישב, והנה נורא מעניין, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף. בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצון, ונער בני בלהה ובני בזלפה, נשי אביו. ויבא יוסף בגבעתם ראה אל אביהם, השיעור שלנו ולזכות עם ישראל לגאולתנו עבדות נפשנו ולעילוי נשמת ברכה בת יפת עליה השלום ולרפואת כל חולי עמו ישראל. מעניין מאוד 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 הפרשה שלנו, כבר הפירושים על הפרשה שלנו, במיוחד פירוש רש"י. אומר רש"י, במקום וישב יעקב, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כבר נתתי פעם שיעור בעניין הזה, כל פעם אני לא מבין מה קורה פה. תגידו לי, אסור ליהודי לרצות לשבת בשקט? מה יעקב אבינו רצה? לשבת בצל? הוא רצה שלא זמן ללכת לים? מה הוא רצה? לבלות עם הנכדים? מה הוא רצה סך הכל יעקב אבינו אחרי כל מה שהוא עבר? סוף סוף הגיע לארץ ישראל, יושב בארץ כנען, די, מספיק! כל החיים שלי אני רק בורח. כל הזמן מעשיו ומלבן ומאמין לו ועל הדינה ועושה... די, מספיק, תן לי לשבת סוף סוף, ללכת לבית המדרש, להיכנס בבוקר לבפנים, לשבת ללמוד, אולי לצאת להפסקת צהריים, לדעת עם הנכדים קצת, לאכול אולי, ולחזור ללמוד, זה כל מה שאני רוצה. די, תן לי לשבת בשקט, שאני אוכל לעסוק בתורה הקדושה. נו, משאת נפשו של כל יהודי, איך הוא ייתן לי פרנסה טובה, שהכל יסתדר, תן לי בריאות, ואני אוכל לשבת בבית המדרש מלבוקר ועד הלילה, שוב לעגול בתורה. נו, מה הבעיה בזה? למה לא? ריבונו של עולם, למה לא? יהודי רוצה לשבת בשלווה, ללמוד תורה, קיים מצוות, תן לו, מה הבעיה? קפץ עליו רוגזו של יוסף, בחירת יוסף. אומר כביכול, אומרים חז"ל במדרש, כל כך הוא אומר יעקב, לא מספיק שיש לך עולם הבא לשבת בנחת, אתה גם רוצה בעולם הזה? ואני שואל, למה לא? מה הבעיה? מה הבעיה? למה לא? תן לו. מה הוא ביקש? ביקש לזכות בלוטו? בפייס? הבטיח לך שהוא יבנה 50 בתי כנסת ועוד 100 ספרי תורה? מה? הוא רוצה לשבת ללמוד תורה בשקט, בלי דאגות מיותרות. גם ככה יש דאגות. פה לילד יש חום, פה כואב לו פה הוא נפל. יאיד מציג דאגות של היום לא. למה צריך לתת לבן אדם מה שנקרא דאגה מיוחדת במינה? למה? תניח לו. לא עובד. לא עובד. על מנת שנבין את העניין, אני רוצה להקריא לכם מכתב שכתב הרב קוק. כולנו יודעים מי זה הרב קוק זצ"ל? הרב אברהם יצחק הכהן קוק. מה הוא פעל, ובזכותו יש לנו היום את ישיבת מרכז הרב, את הרבנות הראשית, יש דרך בחיים, ספרות אדירה, דברים גדולים ביותר. בואו נראה מה רצה הרב קוק. שהרב קוק זצ"ל היה הרב ביפו, כן, רצה לשבת בשלווה. רצה הרב קוק לשבת בשלווה ו לא לעסוק בשום דבר ציבורי. תן לי להיות בכולל, שבת וללמוד בנחת. וזהו! נו, מה אתם אומרים איך היה נראה העולם שלנו בלעדיו? אם היו מסכימים. זאת אומרת, הרצון הזה לשבת בשלווה אפילו באוהלה של תורה, זה לא בדיוק מה שצריך להיות למי שיכול, למי שיש לו תפקיד, למי שהוא באמת בעל יכולת. כותב הרב זצ"ל, אני קורא מילה במילה, בעזרת השם עיר הקודש יפו תיבנה ותיכונן. י"ד מנחם אב תרס"ז. הוא כותב מכתב למי? לכבוד ידידי, יליד נפשי, הרב הגאון, החכם השלם, מורנו ורבנו הרב יחיאל מיכל טיקיצ'ונסקי שליטא, שלום וברכה. מצאתי לנפשי חובה לגלות את אוזן כבוד תורתו, את הצעתי. הציעו לו להיות הרב ראשי, הרב של ירושלים, הציעו לו משרות מכובדות, כאשר בעוונותינו הערבים נלקח מאיתנו מחמד עינינו הגאון רבי יצחק בלזר. רבי יצחק בלזר היה ראש הכולל שנקרא כולל וילנה. זה ראש כולל, משגיח בכולל כזה.
הוא היה בבילנה?
לא, לא, פה. כאן. הוא נפטר. ולפי המצב, כפי הנראה, יידרש העניין למנות איזה איש מוכשר לעבודה הזו בעניינה הכולל. זה כולל בזה ישיבה. ואנוכי, כאשר עניין הרבנות הוא נגד תכונתי וכוחותיי, הוא מאוד מאוד השתוקק שיהיה שבטי בארץ הקודש, ולא מסע של עול רבים בענייני הוראה, לא רוצה להיות רב ראשי, לא רוצה להיות פוסק, זה בכולל. על כן, אולי יציע כבוד תורתו בפני מי שהיכולת בידם בזה, את הצעתי זאת, שאם יועילו לבחור בי הפעות לעבודת הכולל. לעניות דעתי הייתי מוכשר לזה בעזרת השם, ונראה שהייתי מוצא בזה גם את מגמת פניי, לשבת בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן, ובלא עול של ענייני רבנות והוראה. נו, מה אתם אומרים? אם יש לכבוד תורתו בזה דברים, אקווה שלא יאחר לכבדני בתשובתו. אם יש מניעות, יהיו הדברים כאילו לא נאמרו. והרי זה שאמר וברכה ישועה ונחמה בישועת השם על עמו, וענייו ירחם וציון וירושלים מנחם באור ישעו, הקטן אברהם יצחק הכהן קוק הנ"ל. נו, אם הוא היה מצליח להיות בכולל, מה אתם אומרים? היה לנו הרב הראשי לישראל הרב קוק? לא. היה לנו את כל מה שהוא הקים? לא. שיעד מרכז הרב? לא. כל זה לא היה. הוא היה בכולל. רצה הרב קוק להישב בשלווה. ברוך השם שלא נתנו לו. ברוך השם. כאשר יעקב אבינו רוצה לשבת בשלווה, הקדוש ברוך הוא נותן לו דבר חדש. מה הדבר החדש? רוגזו של יוסף. אני רוצה אולי שנתבונן בדבר הזה, כי אנחנו הרבה פעמים בחיים מחפשים את השלווה. די, מספיק. לא רוצים יותר להתאמץ. היה לנו מספיק ודי. כל אחד בענייניו, אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית, לא חסר. אבל די, מספיק לי, די, תן לי שקט. ועוד יש את הירוץ טוב, לשבת באוהלה של תורה, ללמוד תורה. איזה גדלות. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, שמעתי, תמשיך. עשת אמת, מיגור, הרי במיגור, הוא בפרשה שלנו, קובע יסוד מעניין מאוד. הוא קובע יסוד ואומר כי גם צדיקים שהכריעו את היצר הרע, וגם, מה זה להכריע את היצר הרע? שגם היצר הרע הוא מביא אותם לטוב. כן, זה נקרא להכניע את יצר הרע. צריכים להוסיף ולהתקדם ולהתעלות בעבודת השם. זאת אומרת שגם אם יש להם, אין להם יצר רע, הוא לא שולט בהם, עדיין יש להם מה לעשות. הם לא הגיעו לשיא המדרגה. הם צריכים להמשיך ולעבוד ולעלות. וברמה האנושית, בהסתכלות השכלית של בני אדם, יעקב אבינו באמת, 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 אם אנחנו נתבונן, הוא סבל הרבה מאוד מהשבר שלו, מלבן. הוא סבל ממנו צרות צרורות. והסיפור של דינה, ורחל מתה לו בדרך, משאירה לו תינוק. הרצון שלו לשבת בשקט זה דבר כל כך אנושי, כל כך כל כך מובן. רואים אדם שסבל מאיזשהו נער, מאיזשהו בחור, הוא רק בצורס. כל הזמן, הוא גדל עם איזה רשע בבית שזה אח שלו התאום. הוא גדל עם הורים שאבא אוהב את עשיו, ואמא אוהבת אותו, וזה פיצול בבית, וזה... הוא חי באווירה כל הזמן של רחמנות, ובסוף הוא צריך לרמות את אבא שלו ולברוח משם, והוא מגיע אל הדוד שלו, שהוא עושה לו כל רק מה שאפשר כדי להרוס אותו. באמת, למה לא? הרב קוק, באורות התשובה, בפרק החמישי, הוא אומר, התשובה היא טבעית לאדם. כלומר, אדם באופן טבעי, יש לו את הנקודה שמאירה אותו לתשובה. אנשים קוראים לזה מצפון, אנשים קוראים לזה מוסר כליות, צער פנימי, פתאום חרטה פנימית. כן, זה נקודה הפנימית של התשובה. אבל, ממשיך על הערב ואומר שם שיסוד, זאת אומרת, היא, הנקודה הזו היא המשלימה את האדם. היא באה אותו לשלמות. שיר הרב, ואומר שיסוד של המושג הזה, השלמות הפרטית של האדם, היא הרצון, ההשתוקקות, הקבועה אל השלמות. כלומר, שאדם שואף ורוצה להגיע אל השלמות, זה בא מנקודת התשובה. אדם יודע שהוא צריך כל הזמן להסתכל על מעשיו ולתקן מה שצריך. שיהיה שלם, שלא יהיה שבו. כלומר, בסופו של דבר, מה מסתתר מאחורי דברי הרב? שאין לך דבר בעולם שלא מגיע בסופו של דבר אל המנוחה. הפסוק אומר, כי לא באתם עד היום אל המנוחה ואל הנחלה. כלומר, יש מצב שיש הגדרת המנוחה, השלווה. כיום במדבר עוד לא הגעת, נכון. תהיו בארץ ישראל, תגיעו, מתישהו, אל המנוחה ואל הנחלה. כלומר, השלווה של האדם, כשהאדם פועל על פי הטבע שלו, פי השלמות הטבעית, כלומר, האדם, הוא הולך בעולם, הוא מהלך בזמן. הולך. ולמה האדם נקרא מהלך? כמו שהנביא אומר, ויתן לך מהלכים, בין העומדים האלה, כלומר, העומדים זה המלאכים, ויראה את יהושע הכהן הגדול, כן? כלומר, יש פה מצב שבו האדם הוא היחידי שנקרא הולך. גם המלאכים נקראים עומדים. מה זה עומדים? מצד שני אנחנו רואים שהנבואה מספרת שהם עפים. לא, לא, אין הכוונה בצד הטכני של הדברים. אלא בצד הפנימי של הדברים. בנקודה המרכזית של האדם הוא אמור ללכת ממצב למצב. הוא עולה ויורד, הוא הולך אבל. הולך! לכן המשנה אומרת, דע, מאין באת? ולאן אתה הולך? האדם הולך כל הזמן. ממילא, כשאנחנו מדברים על זה, לאן הוא הולך? לאן ההליכה הזו בסופו של דבר? ההליכה הזו היא התקדמות והתעלות בלי הפסקה. נכון, שלפעמים יש גם ירידה. בסדר, אבל אתה צריך לצאת מהירידה ולעלות בחזרה. אז כשעלית, גם הירידה היה לה איזה משמעות, הייתה לה נקודת חיובית בדיעבד, כדי להתעלות. השפת אמת אומר, שבא הרעיון של הניסיון, המילה ניסיון, כבר הזכרתי את זה בעבר, בא בתוכה יש מילה שנקראת נס, ניסיון, נון סמך, יוד וב נון סופית, נס. מה זה נס? זה לא רק בהגדרה שאנחנו רגילים לומר נס, זה נס קפה, לא. כן, נס.
נס זה פלא.
כן, נס זה גם פלא. לא.
יש הבדל בין פלא ונס או אותו דבר?
זה עוד מילה להגדיר. יש נס ויש פלא, שאומר שגם הנס הוא נס בתוך נס. זאת אומרת, משהו מיוחד במינו בנס. אז זה כמו פלא, דבר שהוא וואו. אבל הנס הוא גם כן מילה נרדפת, מילה נוספת להגדיר מקום גבוה. כן? נס להתנוסס. מה פירוש בעברית? זה מקום גבוה, לכן דגל. דגל נקרא נס. כן? נס. זה עוד הגדרה לדגל. ואני לא בטוח שישרתם את זה, ומי שאלה מחוץ לארץ לכאן, ששרו שירים החלוצים, שהקמו את המדינה, אז שרו שיר, שאו ציונה, נס ודגל. תורן. נס ותורן. תורן, זה דבר גבוה. אומר השפת אמת, ניסיון זה על מנת לרומם את האדם. אני משתמש בזה, כשאני מדבר עם בחורים בישיבה, אני מזכיר להם ככה, שבן אדם עכשיו נכנס לאיזה שלב כלשהו בצבא, הוא מתחיל בתור חייל פשוט, לא יודע דבר מימינו ומשמאלו, ולמדים אותו שמאל ימין. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, הילד הזה הולך כל החיים שלו שמאל ימין, מה אתה צריך ללמד אותו שמאל ימין? נכון? הוא יודע מה זה שמאל, הוא יודע מה זה ימין. לא, יש סדר גם בשמאל ימין. וצריך להיות בקצב אחד, עם כולם. כלומר, תתבונן רגע, אתה לא לבד. ומלמדים אותו שלב אחר שלב. וככל שהוא הולך ביחידה יותר מובחרת, משלב לשלב, זה נהיה קשה יותר. ואני שואל שאלה, רבותיי, למה? כבר תן לו, גמרנו, הוא בפנים, הוא יתקבל, תניח לו, תן לו. למה להעמיס עליו? לא, העמסה הזו, ההכבדה הזו, ההקפדה הזו, היא כדי לרומם אותו. שיוכל להגיע לשלב הבא. אם הוא לא מוכן, הוא לא יכול להגיע לשלב הבא. אז עשו לו עוד פעם. כלומר, הרעיון שאנחנו חווים בעולם, ההליכה הזו, יש בה גם לפעמים ירידה, הירידה הזו היא ניסיון. והניסיון הוא איך אתה מתמודד עם הירידה. האם אתה יורד למטה ונשאר שם, או אתה אומר, טוב, ירדתי, צריכים לעלות. אם עלית, אז נו, אז גם היחידה הייתה בסופו של דבר לטובה. לא שצריך להתנדב ליפול, אבל אם כבר נפלת, קום. ממילא אומר השפת אמת, זה נקרא נס, תורם, להתרומם, לא להישאר למטה. לכן, לעמוד במקום אחד, במצב נתון אחד, זה דבר לא טוב. מביאים איזה משפט מהסלנטר, לא בטוח, לא מדייק בו, אבל כל זמן שיש ציפור שהיא מנפפת בכנפיים, אז היא באוויר. ברגע שהיא תפסיק, היא תיפול. כלומר, כל זמן שיש תנועה, אתה ממשיך. לפעמים אתה גבוה, לפעמים אתה נמוך, אבל אתה נמצא באוויר. כלומר, היונה הזו, הציפור הזו, אפה. כאשר היא תפסיק לנפל בכנפיים, זהו, היא נפלה. כאשר האדם מפסיק ללכת, באותו רגע הוא סיים. הוא לא מתקדם יותר. לכן, במעשה החוסר מנוחה, חוסר הישיבה בשלווה, זו התקדמות. הישיבה בשלווה, בנקודה אחת, זהו הכל, זהו בסדר, אין יותר שום דאגות, שום דבר, זו עמידה במקום. אם האדם לא, מיד ברור, אם האדם לא מוצא את עצמו מתמודד עם ניסיונות, עם קשיים, הוא לא מתקדם. הוא לא מתקדם בכוחות הנפש, הוא לא מתקדם אפילו לא בתשובה. כי אין לו על מה, הוא לא מרגיש שום דבר, שמשהו לא בסדר. אז הכל בסדר, גם על תשובה הוא לא מתקדם. גם נגיע לתכלית השלמה שלו, הוא גם כן לא מגיע לשם. הוא לא בכיוון שם, כי הכל בסדר. איך אני אומר, שאחד הדברים העמוקים בכללה שנתקלל הנחש, היא להבין מה העונש. העונש הוא חמור מכל עונש שרק אפשר. וחז"ל מדגישים את זה. כאשר הנחש, הקדוש ברוך הוא, מקלל אותו על אותו סיפור שהיה בגן עדן עם חווה לאדם וכל מה שנגרם, אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, העונש שלך, שעל גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. זהו. איזה פרנוס, ברוך השם. הוא לא צריך לדאוג לתרמוסה בכלל. יש מקום בעולם ולא עפר? איפה שלא יש פרנוסה?
אבל הוא לא אוכל עפר.
לא, הכוונה היא טעם עפר. כן, הכל יש. אבל הכל יש, טעם עפר, הכל, לא בעיה, בכל מקום יש. אני מסודר. זו קללה נוראה. ועל מנת שנבין את זה, משל למה הדבר דומה לאבא, שבנו, מה שנקרא, עבר את כל מה שרק אפשר, ואומר, אבל בבקשה, הנה חשבון פעם שפתחתי לך, כל חודש אני אכניס סכום מסוים, ואני לא רוצה לראות אותך כל ימי חייך. הבן טוב לו עם זה שיש לו כל חודש כסף. אולי, אבל אחר כך, אין אבא. אין אבא! הוא לא רוצה לראות אותך יותר. אז זו ברכה שיש לך כסף כל חודש, או כללה שיש לך כסף כל חודש. זו כללה נמרצת. כלומר, צריך להתבונן נכון על המציאות. השלווה לכאורה שהכל יש ואני מסודר זה דבר רע. התפיסה הזו זה דבר לא נכון. הרב קוק דצה רצה סך הכל להיות בכולל. תעזור די! ואני בטוח שבכולל השם ולומד. אבל אם זה הפסד על העם היהודי, אישה יותר ממילים. זאת אומרת שבמבט עמוק יותר, מי שרוצה להאריך ימים, מי שרוצה להאריך שנים, מי שרוצה להיות בריא, שלא יפסיק לעבוד. שלא יפסיק לעבוד לפי כוחות הגוף. אבל שיעבוד, שיקום בבוקר ולא בשביל מה, שיהיה מחויב למשהו. אמא שלי שתהיה בריאה, לא אגיד את הגיל, אבל כן, מתקרב ככה לשנות ה-80, מזמן פנסיה, כל בוקר הולכת לעבודה, כל בוקר. כן, ברוך השם, שהשם יאריך ימיה בטוב ובנעימים יחד עם כל מי שצריך. אבל זה מה שמחזיק אותה בחיים. בריאה. עד כמה שאפשר. אבל יש בשביל מה? יש אנשים שאני מכיר לא עלינו, שיצאו לפנסיה, ובלי שום תוכנית, בלי שום דבר. והעולם שלהם מתמוטט.
מה לעשות,
אם אין עבודה? אז אני אקים לנו מה שאפשר.
עבודה, יש אפשר
ללמוד תורה. בסדר, גם זה אפשר ללכת בכל חצי יום, ביום, חצי יום ללכת, והנה, אסף תהיה בריא, אתה בזכותך שבו בכנסת נקי. זה עבודה. זה מה שהכוונה, לא להגיד טוב, יש לי פנסיה, גמרנו, אני לא... לא עם אבוי. זה בדיוק הפוך מהבריאות. כלומר, זה ההמשכיות של החיים, זה זימה של החיים, לא להפסיק להתקדם, לא להפסיק ללכת, כל הזמן לפעול ולפעול ולפעול. אז גמרת לעבוד בתחום שלך, תלך תעשה תחום אחר, תלמד הכשרה של משהו חדש, תתעסק באמנות, תשיר, תנגן, תקפוץ, תרקוד, תצבע, תמצא משהו, אל תנוח בשלווה. כן.
בכל זאת, מה לגבי אברהם
אבינו
שבסופו של... היה
פה,
היה בשלווה ממש?
אברהם אבינו לא היה בשלווה, ממש לא.
לא, לא, כתוב שם
שהכל
היה...
כן, אבל זה לא שלווה, היה לו בן אחד ישמעאל, שכל הזמן הדאיג אותו, והמדרש מספר, יש כמה מדרשים מעניינים מאוד, שכל הזמן אברהם אבינו היה הולך למקום ששם היה ישמעאל.
היה כפרים אחות.
רק רגע, כן, והיה בא לשם, ומחפש את ישמעאל, והוא לא היה, ואז כל פעם הייתה אישה שם שאתה מקבלת את פניו, מי את? אני אשתו של ישמעאל, איך שאתה מדבר איתו וכולי, היה רומז לו, האם לגרש אותה או לא, כל הזמן היה עסוק, נכון, שכן הוא שבע ימים, אבל כמה ייסורים היו לו, אוהו, תחשוב, לבד מכל העולם, זורקים אותו לתוך תנור, וכל בניסי ניסים יוצא משם, מגיע לארץ כנען, הולך ממקום למקום, אף אחד לא מאמין לו, כל הזמן, טוב, עוד לאט לאט אוספים, הולכים לוקחים את אשתו, בעיה קרה, עד שנולדים לו ילדים, אז יש לו גם כן נבח אחד ישמעאל, צריך לזרוק אותו מהבית, אין לי שלווה זה. יצחק אבינו גם כן לא משלווה. עד גיל 40 הוא מסתובב לו, כן, אחר כך מקבל אישה, הכרה גם כן, ואחרי זה נולד לו עשיו אחד בבית, איזה שלווה אתה מדבר? כלומר אין שלווה. יעקב אבינו לא שלווה, השבטים במצרים אין להם שלווה. זה לא הולך. משה רבינו אין לו שלווה במדבר.
ליהודים יש
שלווה
בכלל.
כי לא צריך
שיהיה.
לא, כל הגויים שונאים. יפה, לא, נכון. וחז"ל מדברים על זה. מדוע אדון רשעים צלך, אומר דוד המלך.
זאת אומרת, שלווה זה משהו
שלילי? לא. שלווה במובן של השבט בנקודה אחת ולעסוק רק בדבר אחד ולבקש שהכל מסביב ייעלם ואיננו, זה דבר שלילי. כלומר, אם האדם לא יצטרך להתמודד עם קשיים, עם התמודדויות, עם ניסיונות, לא יהיה לו עליות. הוא יישאר באותה נקודה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מוכן לתת את זה ליעקב אבינו. כמו שברוך השם, הוא לא נתן את זה לרב קוק זצ"ל. לכן ממילא, במבט שני, זה כיוון אחד. הכיוון השני, למרות שהדברים האלה, הרעיון השבט בשלווה, הם לכשעצמם נכונים. למה לא? יש היגיון, כמו שאתה אומר, מה, זה רע? אוקיי, זה בשלווה? אבל זה לא פשוט להגיד את זה. אצל יעקב אבינו. כי בוודאי ברור שיעקב אבינו המשיך בעבודת השם שלו, גם כשהיו לו צרות, עם לבן גרתי, וחז"ל אומרים, ותרי"ג מצוות שמרתי, והוא לא חיפש להתבטל. הוא לא חיפש לשבת בשלווה במובן של בטלה. יותר נכון, הוא רצה לשבת וללמוד תורה, כמו שאומר, כמו שהרב כתב באיגרת. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שראינו? במדרש, בחז"ל, לא מספיק לך מה שמזומן לך לעולם הבא, אתה גם רוצה פה? אתה לא, מה, אתה לא מגזים קצת? כן? כלומר, צריך להסתכל על הדבר הזה באופן אחר. כל הניסיונות שאנחנו חווים בבריאות, בפרנסה, בשלום בית, ביחסי שכנים, כל מה שעובר עלינו, יש לזה איזה רעיון עמוק יותר. הרעיון העמוק יותר, היא אומרת לאדם שהעמל שלך והעבודה שלך והניסיון שלך וההתמודדות שלך כמובן צריכה להיות מוצלחת, צריכה להיות טובה, צריכה להגיע ליעד האמיתי, אל השלמות. ואיך זה בא? איך זה נגיע? הרב במוסר אביך, סליחה, אני אביא את הספר. ככה עליי עכשיו בראש. אומר הרב במוסר אביך, בהקדמה שלו, יש לו שם מעין הקדמה, זה מחולק לכמה חלקים, לפני שנכנסים לתוך הספר. אומר הרב, דבר מאוד מעניין, בפסגה ג', הוא אומר, כל זמן, שלא ילמד לעצמו, כלומר כל אחד ואחד, שתתברר לו מעלת נשמת האדם. שאדם יבין מה זו הנשמה שלו הפרטית, איזה ערך יש לה. נשמה שלנו זה חלק אלוהה. זה הדבר הכי קדוש והכי טהור שאפשר שיהיה בעולם. אם האדם לא מברר את זה, לא מלמד את עצמו שזה ככה באמת. הוא כותב פה לא כמה דברים, אני דלג עליהם כי לא שייך לענייננו כרגע. אז אומר הרב, אני מדלג, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. כלומר, אומר הרב, אם האדם באמת לא מבין מי הוא, איזה ערך יש לו ביד, העבודה שהוא עובד, עבוד השם, הכל, לא טוענים טעם אמיתי. כמעט אי אפשר. כלומר, גם הטעם שטעים לנו, אנחנו באים, אנחנו שמחים, אנחנו פללים, אנחנו מקבלים מצוות. איך אני אגיד לזה? זה רק קצת ממה שזה באמת. כי אתה לא מבין מה אתה. אתה לא מבין את הידע שלך. ממילא שיש לי ניסיון, זה אומר שאני צריך עם הניסיון הזה להביא את הנשמה שלי, אותי ואת הסביבה שלי ואת כל מה שקשור אליי, להוריד דרכי את השפע, את האור האלוקי השלם לעולם. לכן, לתוך הסיבוכים של העולם הזה, התפקיד שלנו להוריד את האור האלוקי, את הנשמה שלנו, הקדושה, התאורה, לתוך המציאות הזאת, ולא להסתכל בבית מדרש. זהו, לא להיכנס בפנים, והעולם מסביב, זהו, יש לי בועה. זה לא עובד, זה לא נכון. זה לא הדרך. נכון, שכם בבית המדרש עובדים קשה. מי שיושב ולומד בבית המדרש, ומעיין, וככה, מעסיק את ראשו בכל הדברים, ונכנס, זה עבודה קשה מאוד. אבל זה לא העיקר. התורה צריכה להיות נוגעת בחיי העולם הזה. בנטלה, בעציץ, ובשטיפת מדרגות. האור האלוקי נוגע בכל דבר, בכל מציאות. ואם אתה הולך ובורח לך לתוך בית המדרש, מה קורה מסביב? למי אתה משאיר את זה? למה אתה משאיר את זה שם? מי יטפל בזה? מי יחבר את הקודש של החול? מי יהפוך את החול לקודש? עשיו? היו כאלה, ובאמת אנחנו ראינו מה קרה להם. אחת הדוגמאות הכי קיצוניות שאני משתמש בזה הרבה, זה הרבי מקוצק, שהתחיל עם תנועה וחסידים ונשאר לבד, לבד לגמרי, הוא במשמש שריחם עליו ורצה להשאיר אותו לבד. זהו, הוא התנתק מכל העולם הזה, וזה לא הולך.
לא
רואים בהיסטוריה
צדיקים שרק
לומדו
תורה ולא עשו כלום?
לא. ואם היו כאלה,
היו מלמדים.
ודאי, אז היו מלמדים, היו עוסקים. והגמרא מביאה דוגמאות בכוונה, כן, עם שמות של אנשי המקצוע, שרבי יהושע היה אב בית הדין הגדול שבירושלים, במילים אחרות, אב בית הסנהדרין. ראש הסנהדרין, נכון? אז הוא היה יושב ולומד בישיבה ונמצא בסנהדרין והכל, ומה הוא היה עובד? הוא עשה, היה מוכר פחם, הולך ליער, קורט עצים, שורף אותם ומוכר אותם לאנשים. רבי יוחנן, גדול האמוראים בארץ ישראל, היה סמלר. כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. מה לעשות? זה מחלוקת גדולה מאוד, כן, גם בגמרא, גם הרמב״ם. אבל רבים ניסו, כמו רבי שמעון בר יוחאי, אומרת הגמרא, של רק תורה, ולא רבי ינון. אז הגיעו כל מיני פירושים, נכון, כי הם לא היו רבי שמעון, והם לא עשו בדיוק מה שהוא אמר, אבל רוב שעשו כמו רבי ישמעאל, היה רבי ינון, תורה הם דרך ארץ. לכן, עם ישראל צריך להודות לקדוש ברוך הוא. שהוא מתפלל, שחית, מנחה וערבית, שהוא לא נתן לרב קוק להיות בכולל. קיפשו אותו. אנחנו צריכים לדעת שהבקשה הזו של יעקב אבינו טבעית, נכונה, והיא יכולה להיות מובנת לכל אחד. אבל כשאנחנו מבוננים עכשיו על הפרשה בכיוון הזה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כשאני ראיתי את הפירוש הזה של רש"י, מדברי חז"ל, עלתה לי תמיהה. שאלה. טוב, בסדר. יעקב אבינו מבקש דבר שלפי חשבונו של הקדוש ברוך הוא לא מגיע לו. לא מספיק שמה שיש לך בעולם הבא, אתה רוצה בעולם הזה, אתה בסדר. אז תגיד לו לא. תגיד לו לא. למה? לגרום ליעקב כזה צער, כזאת מכה, כזאת תוצאה של בקשה לגיטימית לבני אדם, בעיניים של בני אדם. למה מגיע לו כזה עונש? האמת היא שהרבה זמן הסתובבתי בלי תשובה, אבל ברוך השם רבותיי, מי שמבקש מהקודש ברוך הוא דברים שלא מגיעים לו, למה אדם מבקש? כי באותו רגע קשה לו, והוא לא עושה חשבון. הוא לא בודק. הוא כמו שניגש לכספומט ומושך משיכת יתר. והוא מחליט את הכרטיס, והוא רוצה למשוך, וקוטים לו, אין. אין. אבל במקרה הטוב, לוקח את הכרטיס והולך. במקרים קצת קשים יותר, חיכו לו כבר שיכניס את הכרטיס לאיזה מכשיר. ולוקחים לו את הכרטיס. זהו. כלומר, יש מצב שכשאתה מבקש דבר שבאמת לא מגיע לך, ואתה בגלל אפילו רצונות חיוביים שב ללמוד תורה, זה לא התפקיד שלך ולא התכלית שלך, וזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בעולם, אתה מקבל, אוהו, מה זה נענוע? שמוציא לך את החשק לחשוב על זה עוד פעם. לכן קפץ על הרוגזו של יוסף. נכון, יש פה חשבון, זה דברים שהקדוש ברוך הוא ויעקב אבינו על זה שהוא לא כיבד הורים כך וכך שנים, אז כך וכך שנים לא ראה את יוסף, שיבין מה זה צער הורים. אז תגיד רגע, ומה הוא השם? אבא ואמא שלו אמרו לו לך. אז ההליכה שלו היא כיבוד הורים, נכון! אבל אחרי שהתארגנת, שלח איזה אימייל, שלח איזה מכתב, שלח איזה אס-אמס, משהו להורים, הכל בסדר, תשמעו, מזל טוב, התחתנתי, יש לי שתי נשים, עוד שתי נשים, נולד לי ראובן, נולד לי שמעון, משהו. גם זה לא. טוב, תבין איזה צער היה לאבא ואמא. טוב, זה חשבונו של מקום, ככה חז"ל אומרים. אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה. אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא עבודה. צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוחות ללכת, להתקדם. לא שלווה. יש כן מנוחת הנפש. מנוחת הנפש זה אומר שאדם הוא שקול, הוא רגוע בנפשו, אבל הוא עובד. אדם שקול בנפשו, אדם רגוע בנפשו, מה שאנחנו אומרים מנוחת הנפש או מנוחת הגוף. אנחנו אומרים את זה במי שברך למי? למתרפאים. כי בזה כולנו חולים. אין לנו שקט בנפש. ולמה אין לנו שקט בנפש? כי אני לא בטוח, אולי אתם יש לכם, לי אין. כל הזמן אתה רוצה עוד. בלי לבחון. אם זה נכון או לא נכון, אם זה כדאי או לא כדאי, אם זה... מה זה נותן? האם זו תאווה רגשית, רגעית, צורך, חשיבות? המון שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו. ולא לפעול רק אם כל כך, כל כך, אני סבלתי כל כך המון המון זמן, די, עכשיו אני רוצה שלווה. לא. אני רוצה להפסיק לסבול. אני רוצה להפסיק להתייסר. אני רוצה כוחות נפש להתמודד עם זה ולהתקדם. זה כן אפשר לבקש. זה טבעי לבקש. אבל לבקש דברים שאין להם קשר מהמציאות, דברים שמנתקים אותך מהעולם הזה, ושמים אותך באיזה מקום אחד, דבר רע. לכן קפץ על יעקב רוגזו של יוסף. למה דווקא פה? שאפילו אם אדם אומר שהוא רוצה לשבת ולימוד כל היום תורה, ועדי כך להתנתק מהעולם, להתנתק מהמציאות הסובבת אותו, והעיקר שהוא יהיה לו שלווה, לא, לא, זה לא עובד. יש יהודים אחרים שאין להם שלווה, יש יהודים אחרים שסובלים. תעזור, תלך, תהיה. סבא שלי עליו השלום, היה לו מנהג, מוזר, פעם סיפרתי לכם. פעם בחודש או תקופה היה אומר לאבא שלי שיעריך בטוב, בנעימים, בבריאות. הוא היה אומר לו, טוב, בוא, נוסעים. לאן? לבית חולים. מה קרה? כלום. טוב, נוסעים לבית חולים. אני לא יודע לאן הוא לקח אותו. שער הצדק, והוא חולים, הם קרב, לא יודעים. היה מגיע לבית החולים, אדם מבוגר, היה אז. היה נכנס למחלקות, עובר ככה בין החולים, נו, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, עושה סיבוב, מתובב, 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 אחרי זה זמן, אמר לאבא שלי, זהו, חוזרים הבית. טוב, למה? מה? כן. אם אני צריך להגיע לבית חולים, כבר הייתי. זהו. כן, כלומר, אז נכון שזה יפה, זה רעיון חמוד, אבל ברעיון שלו מה הוא עשה? יכול להיות שזה היה כיוון השקפה שלו. כן, שיהיה והכל נגזר משמיים, אז זה כבר הייתי. אז אני יכול לבוא בריא, למה לבוא חולה? אבל, עצם זה שאתה מולך ממקום למקום, וואה, איש של תורה, איש מכובד, היה עובר בין אנשים, אומר לזה רפואה שלמה, זה רפואה שלמה. זה ביקור חולים, זו מצווה. כלומר, לא לחשוב רק על עצמך. אני בטוח שיהיו אנשים שהוא שמח אותם בזה. עכשיו אתה להם כוח בזה. יהודי כזה שרואים עליו שזה יהודי של תורה, בא ומעריך אותך רפואה שלמה, נותן כוח. אני לא אשכח את זה, שבימיו האחרונים, כמה שנים לפני שהוא נפטר, הוא היה בן 92, והוא חטף את החיידק הטורף. היה דבר מחלה שרוב האנשים לא נשארים חיים. לא, הוא הגיע לבית חולים, הוא חטף את זה, הוא הגיע לבית חולים, היה מצב קשה מאוד, ממש ממש קשה, כבר אמרו הרופאים שגילו שזה זה, אמרו זהו. זה עניין של זמן, בגיל הזה, עם כל מה שיש, זה אין לו סיכוי. אין, זהו, זה רק גילה של זמן וזה ייגמר. והוא יודע את זה כמה לרגליים. הוא ניצח. ניצח את החיידק הטורף. ואתה אומר, זה פילה פלאות. הרופאים ששחררו אותם בית חולים, אמרו, זה לא, זה לא, זה מס רפואי, כתבו על זה באיזה עיתון. עיתון רפואי, לא יודע, לא יודע איפה כתבו את זה. שיהודי בן 92, זקן בעד הימים, ניצח את החיידק הטורף. למה? לא יודע. אבל הוא כל הזמן פעל. הוא כל הזמן עשה. לא, גם שהוא כבר היה ממש, בוגר מאוד, לא בדיוק בריא, הוא לא ראה כבר בעיניים. כל הזמן לעשות. לא, אני רוצה לשים את זה. אני רוצה... נו, סבא, די! לא. התפיסה הזו של לעשות, 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 לא לוותר. גם שקשה מאוד. גם כשאי אפשר, שנראה אי אפשר. אז משהו אחד, אני כן יכול לעשות אותו, אני אעשה, אבל בעקשנות אני לא אבטר. לא אבטר. זה ללכת. זה להתקדם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות נפש, נפש שלווה שברורה לה המטרה בחיים, היעדים שלנו, להגיע אל השלמות, ללכת מנקודה לנקודה, בקודש, בחול, בעשייה בשביל עצמנו, בשביל משפחותינו, הם קודמים להכל, בשביל ילדינו, נכדינו, אחר כך הסביבה יותר רחבה, יותר רחבה, לעשות. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום.